להראות שרבית עלי עושה פה עבודה מאוד מדויקת ומדעית של חדירה אל שורש הסטייה הנוצרית, ומתוך כך הוא מבאר את השיטה. באופן שבו הוא מבאר את השיטה הוא כבר מיישר כל קשה. למדנו כמה וכמה פעמים בעניין הזה, נחזור אולי בזריזות ונסיים. אני ממש רוצה לחזור בתמצית למה שדיברנו כדי שנוכל להגיע לסוף מתוך הקשר. אני מאמין, אני מאמין. אני מאמין בחידוש הנבראות ובקדמות הבורא יתברך, ושהוא ברא העולם כולו בששת ימים, ושכולם מדברים צאצאי אדם, ואחרי כן צאצאי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם, ושיש לבורא השגחה על הבורים והידברות המדברים, וקצב ורחמים ודיבור ועוד דיברות מנבראות ושכם ושכם מתוך צהר ומנבן אדם, כאילו של דבר בכל מה שבא בתורה וסביב בני ישראל אשר נספיק במידתם במות מסומם והתמדתם בגלותם באמנים גדולים. זה השלב הראשון שבו הנוצרי אומר, אני יהודי אותנטי מקורי ועוד. לעומת הישמעאלי שלא מנסה להיות אותנטי בכלל, הנוצרי חשוב לו מאוד להיות אותנטי. חשוב לו להמשיך את המהלך. הוא לא רוצה להיות קטוע מהר סיני. ולכן יש לזה גם סיבה, משום ש הנוצרי הוא רוחני, רוחני. לעומת הישמעאלי, שהוא לא רוחני, דתי, יש הרבה חוקים וציוויים אצלו. הנוצרי הוא הרבה יותר אידאי, כיוון שהאלוה אוהב. זה לא חוקים שיכולים להשתנות בלי סיבה. אם האלוה אוהב את עם ישראל, צריכים להסביר איך מה שקרה, איך המשבר הזה הוא משבר של בניין, ואיך הוא בעצם לא נהיה שום דבר לא נפסק. לכן חשוב להסביר שאנחנו המשך. אבל רבי יהודה הלוי בפיקחות עצומה, בעין נוקבת, כבר בהתחלה מראה שמה שהנוצרי אומר, שהוא מאמין בכל מה שבא בתורה, זה לא נכון, כיוון שהוא משקר. וכנראה שהוא משקר במודע, כי הוא יודע שאין בתורה הגדרה מהותית של האלוה כאוהב וכועס. זוהי ההגשמה בצורה העדינה שלה, ואין פה עדיין פסלים, אבל האלוה אוהב בתור הגדרה באלוהות. דיברנו על זה שאצל הנוצרי חשוב להגדיר את האלוה בתור אוהב, כי האהבה היא המהות שבה האלוה בורא את העולם ומתייחס עמנו. האלוה, לעומת האלוהי הפילוסופים שהוא שכל מושלם, אלוהי הנוצרים הוא האוהב המושלם. ולכן אני מאוד לא אוהב לדבר על אהבה בציבור. יש רבנים שלהם שכל הדברים על אהבה. עוד לא אהוב הדבר לדבר על אהבה יותר מדי, כיוון שהאהבה אצל הנוצרים הפכה להיות תחליף לאמונה, וזה האופן שבו אתה תופס את אלוהיך. הוא אוהב אותך ואתה אוהב אותו, וזה משקר אותך לכף. אבל זה גם בהכרח משקר לכף. כי לתפוס את האלוה בתור אוהב, זו הגשמה. הגשמה תיאורטית, רוחנית, אבל הגשמה. זה שלב א'. אני נוכל לתקף את זה, אני חוזר. אם יהיו שאלות, אני יודע מה יקרה, אני אשאר כאן. שלב ב', בחריתם ובעקבותם, נגשמה אלוהות. אם כן, אתם שומעים בחריתם, בעקבותם, אחרית הימים, עקבתה תמשיכה, הנה הגיעה הגאולה. הוא ממשיך להיות אותנטי, הוא הגותי, יש מהלך אלוהי של התעלות, של התקדמות. ופה הוא אומר בפה מלא, בלא להתבלבל, נגשמה האלוהות. כן, הסטייה הייתה קיימת קודם, אבל אין לו בעיה למה נגשמה האלוהות, הוא מגשים, אין לו שום בעיה עם זה. אנחנו דיברנו על זה שהמצאות הרי שונאת את עבודה זרה. אני שונאת את ההגשמה. ואף על פי כן, הוא לא מתבייש לומר נגשמה האלוהות. משום שההגשמה של האלוהות היא ביטוי של אהבה. האלוה הפך להיות אדם, זה ביטוי של חיבור ושל דבקות. אם האלוה הפך להיות חתול, זה גרוטסקי, זה לא חיבור ודבקות. זה ברור, תחשב על זה. לא נוכל להאריך בזה. אלוהים חתול, ואולי מראה כמה גדול כוחו של הבורא, שיכולת אפילו חתול. אבל זו הגשמה, הורגים את כולם. כל מי שאומר שאלוהים הוא חתול, או דג, או ברווז, או אבן. אנחנו לא אומרים שזה רבותה, שהוא צריך להיות לא רק בן אדם, אלא אפילו אבן. זו הגשמה, זו השפלת האלוהות. זה הפיכתו לדבר גשמי וגס. מדוע? כי אי אפשר לאהוב חתולים. אין משמעות לאהבת חתול. מי שאוהב חתול, זה חוק להשפוז. אם אוהב אותו באמת, אני מקווה, לא פורק עליו את המתחים שלו. באמת אוהב, כלומר, הכוונה את הנטיות הכי עדינות, אוהב חתול כמו שאוהב את אשתו. כמו שאני מתכוון לומר, לא איזושהי תמלים מצומצמת של אהבה. מי שבאמת אוהב את החתול עד הסוף, צריך להשפז אותו. ומי שאומר שהאלוה אוהב חתולי, הוא מאשפז את האלוה. לכן אנחנו נהרוג אותו. כל עובדי עבודה זרה חייבים איתה, כי הם מגשימים. אנחנו לעומת זאת מגשימים, אבל לא ממש מגשימים. מה זה מגשימים? אומרים שהאלוה אוהב אותנו שיא אהבה. אז שהוא יתחיל איתנו לגמרי. מה יש? אפשר ירוסים, אפשר נישואים. עם ישראל זה הורסים. ובאחריתם הוביל במותם, מגיע הזמן להתחתן. חברים? לפה מאוד. חזק מאוד. זה חזק מאוד כשאתה מתחיל מהאמצע. כשאתה מתחיל מההתחלה, הוא כבר, רבי דו הלוי כבר גמר אותם. ברגע שהוא הראה שהסטייה הייתה בגודת ההתחלה והייתה פה הגדרה באלוהות, ההידרדרות פעורה. הכל תירוצים, הכל חולשות. הכל חוסר יכולת לתפוס אלוהות אמיתית. אם אתה מתחיל באמצע, אתה אומר, אני חפץ החדוק, אני חפץ דבקות, אני לא יכול, הפירוט הזה בין האלוה לביני הורג אותי, אני רוצה את הדבקות הגמורה. מה שהיהדות משאירה אותי עם האלוהים בחוץ, זה שובר אותי, זה היהדות היא מצומצמת, אני רוצה דבקות, אני רוצה חיבור. Okay. עם מה אתה רוצה דבקות? עם האלוה שהוגדר כאוהב, כי מעולם, הנצרות צריכה לתפוס שהאלוהות היא מתנסית מכל מחשבה, מכל רעיון. הופעת אלוהות תאורה בלא הגדרה, צרופה בלא הקטנה. מה שכל אדם מישראל מבין את זה באופן הכי פשוט ואינסטינקטיבי. אז אצל הנצרות, מתוך זה שהאלוה הוא אוהב, אז ברור שהשלב הבא יהיה אוהב עד כדי התאחדות. יסיס עלייך, אלוהיך נשאות חתן הקלה, והיית היא תקריא אישי ולא תקריא עוד בעלי, הנה זה מגיע. אבל אז קרה טראומה. באחריתם בעקבותם נגשמה האלוהות, והיה עובר ברחם בתולה מציאות בני ישראל. כמו שאתם רואים, המהלך האלוהי ממשיך. דהיינו, זה קורה רק אצל היהודים. ילדה אותו, אנושי הנראה אלוהי נסתר, אתם רואים, אחדות מדהימה. האלוה המהלך בינינו, כבן אדם. נביא שלך בנראה אלוה שלו ונסתר ומשאיר נקרא בן אלוהים ורבה ובן אורך הקודש אנחנו יודעים המתתו עם נראה שלנו השלוש. אחד, שתיים, שלוש, שווה אחד. זה הפרדוקס הנוצרי, זה החלק המרתק. כשהאלוהים נמצא בעולם וממשיך להיות אלוהים אינסופי, למרות שהוא בעולם, זה לא פוגע באחדותו, למרות שהוא שלוש, והשלוש שווים אחד, והאחד שווה שלוש, ואיך כל הדברים יכולים להיות, זו חוויה אינסופית. לחוות חוויה אינסופית, ולחוות דבר והיפוכו. זהו פרדוקס, שהוא הופך את הנוצרים לאנשים שהם חצי בני אדם, חצי אלוהים, בהתנהגות שלהם, והם מרגישים שהם מתאחדים משהו נסגר מאוד, עליון מאוד. הוא אחד, הוא שלוש, הוא אחד, הוא שלוש, והאלוהים נמצא על הארץ. זה בלתי אפשרו שהוא יהיה על הארץ, כי בשם בכל זאת הוא על הארץ. זה קרה לידי האהבה, והם מרגישים נצא מאוד בהתעלות עליונה, שגדולה ממנה רק האקסטזה של העבודה זרה, שהיא הרבה יותר חזקה מהנצרות, אבל היא פסולה, כמו שזאת הגשמה. כי היה יותר מעניין להגיד, אולי נגיד, האלוה הוא מיליון זבובים, הוא הזבוב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. למה לא תגיד את זה? זה יהיה הרבה יותר חזק. כן, אבל זה הגשמה. הנצרות היא לא מגשימה. כי לאהוב זה להגשים, אבל זה בסדר. זה האלוהים עצמו, זה טבעי. כשהאלוהים יפוך לזבור, זה פרזה אינטלקטואלית. זה האנשים המעצבנים, דברים ככה. אני אדבר לך בטבעיות. האלוהים אוהב. האוהב הפך לאהוב. האוהב יתאחד לחלוטין עם האהוב. חזק. אין לי כוח אחר להדגים את זה, תסתכלו לי, שבימים אלו, אני הולך הביתה ואתה רואה את כל הקישוטים, וזה נורא מרגיז, הקישוטים שלהם, יש אורות בדרך לאהובה. אז אין לי כוח לדבר על החוויה הנוצרית. תסתכלו לי שלא מעניין אותי כל כך, אבל די בזה ברמיזה. אם כן, שלב בית היה, הגאולה הגיעה. המשיח בא, אבל פה נכנס הבעיה הגדולה, והיא לא בעיה בעם ישראל. אני מקווה שדיברנו על זה באופן ברור, שעם ישראל מעולם לא חטא. זה ברור לכם? מעולם עם ישראל לא חטא. רק ההמון חטא, כלומר אנחנו. אבל עם ישראל מעולם לא חטא. נאמין בו ובשכנו, תוך בן ישראל לכבוד להם, כאשר יהיה עניין אלוהי נדבק בהם. זה עולמת כוזרי, בסדר? העניין האלוהי זה שלב פחות מתקדם במפגש של האלוהים מהאדם. אחרי העניין האלוהי יש את האלוהים בעצמו שיבוא. תראו, דברים הולכים ומתקדמים. עולמת כוזרי. אחרי העניין האלוהי מגיע אלוה בעצמו. רבי דלבי הוא הציניות של המשורר פה היא מדהימה, כלומר הוא אומר לו כבר למדת כזרי העניין האלוהי, איזה ביטוי כזה מאיפה עמלים להבין אותו בכוזרי העניין האלוהי. ועכשיו עברנו מהעניין האלוהי אל המשיח עצמו, האלוהים עצמו, האב הבא, הוא נמצא פה איתנו. הנה האלוה ירד, דודי ירד לגנו, הוא נמצא איתם. מה קרה? עד שמרו המוני המשיח הזה ותלו. ההמון לא החזיק ראש. הציבור הישראלי יכל להחזיק ראש עד מקום שבו האלוהים בשמיים, ואנחנו בארץ, ויש עניין אלוהי שעובר מהשמיים אל הארץ. אבל להוריד האלוהים לארץ זה אנחנו יתפוס. ולכן הם תלו את המשיח. הוא נתלף על פי שהוא אלוהים, ואין בזה סתירה לזה שהוא אלוהים. כי זה בדיוק עבורת. ושב הכסף מתמיד עליהם ועל המונן. והרצון היחידים הולכים אחר המשיח. פה לא הייתה ברירה, אלא לבחור בעם ישראל האמיתי. כי עם ישראל בעצם תמיד היו בו שתי מחלקות. מחלקה אחת היא מחלקת הצדיקים, מחלקה שנייה היא מחלקת הבינוניים והרשעים, אלוהים האמור. פשוט מה שנעשה זה כמו שחמושים עלו בני ישראל למרץ יצרים, אחד בני חמש. אז גם פה, אותו דבר, זה הכל. דבר זה קרה בהיסטוריה, פתחים מהמון, אבל יש פה שלב מבחינה מחוסיימת יש פה חזרה, חזר בו ריבונו של עולם בזה שחשב שהמון יוכלו לזכות לזה שהמשיח יהיה בתוכם, והמון לא זכו. ועם ישראל נבחר החלק הטוב שבו. אז מעולם לא, אני קורא זה ברור שמעולם לא פסקה הבחירה מעם ישראל. כן, נצרות. אלא הרשעים נדחו. טוב, האמון הם לא ממש רשעים. אבל הם עושים מעשי רשע, כיוון שהם כופרים במשיח. הרשעים נדחו. זה כמובן דבר לא הגיוני, כי זה ברור שההמון לא יכולים לתפוס דבר כזה. כלל פשוט, ההמון יכולים להבין דבר. הם לא יכולים להבין דבר והיפוכו, ולהגיד להם שאין סתירה, למרות שיש סתירה, בכל זאת אין. זה הרצפט האלוהי, הנוצרי, לא ברור. מה חשבת שיום אחד תגיד להמון אחד ועוד אחד ועוד אחד, שווה שלוש, שווה אחד, שלוש, אחד, אין לזה סתירה, למרות שיש סתירה, אין. מה חשבת שפעם יהיה המון שמסוגל לתפוס דבר כזה, שאתה אומר לו דבר והיפוכו, וזה לא היפוכו, כי אין סתירה, למרות שזה כן היפוך. בכל זאת אין, יש. וזה לא סתירה, למרות שכן. איך אפשר להבין דבר כזה? בשביל זה אתה צריך להיות צדיק, נשגב רשע גדול, דבר והיפוכו, ואין בזה סתירה. זה ברור. הרי בשביל לתפוס דבר כזה צריך להיות עם, לפחות עם כישרון רוחני בשביל האקרובטיקה הזו. לכן יש פה כמובן קושי גדול. האמת היא שהנוצרי מתפטר פה מהאינסטינקט הישראלי הפשוט שהוא מתכונן על נפשו. אבל רגע שאתה מעצב מחדש את האומה הישראלית, זאת אומרת, מי זה הצדיקים? הצדיקים זה הנוצרים שיש להם חוש רוחני מפותח. וההמון הישראלי, שהוא בעצם ההמון הבריא, שמסורת האבות חיה בו, אז ניתקת איתו מגע, זה באמת מה שקרה. קל וחומר שאנחנו יודעים את האמת, שזה לא היה מאבק בין ההמון. ההיסטוריה פה משוכתבת בלי בושה. כידוע, הוא נתלה בסנהדרין, הם הפכו להמון. זה ברור שזה שוכתב. כן. השקר בולט פה. המוני אמרו. עכשיו הכסף עתיד עליהם ולמונה ורצון היחידים הולכים אחרי המשיח. עכשיו כאן לאומות הולכים אחרי היחידים האלה ואנחנו מהם. ואיבן יבני ישראל דברים, הנוצרי אומר, איי, לא נולד יהודי, זה נורא עצוב. חווה שלנו את יהודי, אבל בכל זאת אנחנו יותר רואים שנקרא בני ישראל. למה? בני שנה הולכים אחרי דברי המשיח. וחברה בני ישראל 12 מקום השבטים. אחרי אנחנו אמרו בני ישראל אחר 12, הם היו כמחמצת למעט מנצור. והיינו אנו רואים למעט בני ישראל. והייתה לנו הגבוהה ועוצמה בארצית. כן? זה הולך ככה, המשיח הוא יהודי, אמא שלו יהודיה, אבא שלו אנונימי. אבל הבעיה הזאת תיפטר. 12 חבריו הם כ-12 השבטים. עם רב, הרבה צדיקים יהודים, מחמצת, אמרת הנוצרים. ועכשיו הקמנו מחדש את האומה האידיאלית, בלי הסטיות. של האמון היהודי. יפה. כן, עד פה אפשר לסכן מה היה. היה הכתוב בתורה, זה היה שלב א', שלב ב', הגאולה. תאריך הגאולה יש בו סיבוכים. וחלק מהסיבוכים הם שהנמען לא מוכן להיגאל. רוצה להישאר בגלות. הוא לא רוצה שיתחקו את הקץ. אז פה נעשית מלאכה גדולה מאוד על ידי המשיח, שהוא טוב שהוא פה איתנו. ועוד הוא אלוהים, אז יש לו יכולות יותר גדולות. נעשית מלאכה גדולה מאוד של הקמת האומה מחדש. כשאנחנו אומרים הקמת האומה מחדש, זה האומה באמת. בפליטת האנשים שהם לא מתאימים, זה המון. יפה. טוב, עכשיו לאן כל זה הולך? הרי השאלה היא תמיד, המשיח בא, מה נעשה עכשיו? עכשיו צריך לתקן את העולם, להיות אור לגויים. אז זה ברור שהמטרה של הנצרות היא להיות אור לגויים. הנצרות מהותה היא דת אוניברסלית, משום שהיא פונה, באופן אמיתי, אל הלאומים שהם כבר מעבר לעבודה זרה, אבל לא מסוגלים לתפוס את עומק האמונה הישראלי. ובשבילם הדת הזאת היא בהחלט אופיום להמונים, זאת אומרת, היא מדברת אליהם די בקלות, סנטימטר אחד מעל גובה העיניים שלהם. ולכן התכלית תהיה תיקון העולם. הנה התכלית, רבותיי, בכל העומות תקראו, צריך לקרוא פה בנשימה אחת את שבע השורות הללו. בכל העומות נקראות אל האמונה הזאת ומצווים לדבק בה, וגדל אלוהינו למשיח וגדל את הצוע שנתלה עליו והדומה לזה. ודיננו בחוקי המצוות שמעון החבר, וחוקים מן התורה אשר אנו לומדים אותה ואין ספק במיתתה ושאימה את האלוהים. וכבר בא באבן גיליון בדבר המשיח, לא באתי לסתור מצווה מצוות בני ישראל למשנה אביהם, אבל באתי לחזקם ולאמצם. הנוצרי שמופיע כאן לפנינו זה הנוצרי שעדיין שואף ביום השבת ומניח תפילין, הוא לא ביטל את המצוות המעשיות עדיין, אבל האידאל הנוצרי נמצא. ומה הוא האידאל הנוצרי? הגאולה הגיעה, עומק חדש, עובד חדש, רחמנא ליבא ביי, רחמנא אהבה ביי. טוב, אבל הגיע המשיח, מה נעשה עכשיו? צריך לתקן את העולם. אנחנו לא נלך לפשוט את ההמון, ההמון לא הבינו. אז איך נתקן את העולם? יש פה את המתכון. תראו את השוט, זה פשוט לא יורן דבר. לא גמר לדבר. כל האומות נקראות לאמונה הזאת, ומצווים להידבק בה, ולגדל, ולראינו למשיח, ולגדל את יצוע שנתלה עליו, הדומה לזה. פשוט לא יאומן, איך הוא מראה פה את הסתירה שתבוא דרך כך. והמשיח הגיע, מה צריך לעשות? צריכים לתקן את העולם, יש לך מסר אוניברסלי. והאמת היא שהנצרות היא לא דת יהודית, היא דת אוניברסלית, כלומר היא חוסר היכולת של האדם להסתגל אל עומק האמונה הישראלית. אני בא לפתור, אנחנו יודעים באמת מה קרה, זה להתפטר מהעם ישראל כדי לפתור את הבעיה של העולם, בלי הסד הזה שהעם ישראל כל הזמן מונע ממך לעבוד עבודה זרה ברמה מסוימת. אז פה זה נחשף. אז ההמון היהודי, ההמון היהודי, הם נשארו בעניין האלוהי. הם לא הבינו שהאלוה באמת אוהב אותנו. אנחנו נפנה עכשיו ישר אל ההמון המשכיל. אנחנו נגיד להם, תנשכו את העץ ותרמו את המשיח. והנה זה קרה. פה נחשף קלונו. אין לו ברירה גם. הכל היה שטויות למיץ עגבניות, הרי כי באמת, אם הסיפור זה האהבה, אם האלוה אוהב אותך, למה הוא צריך לבלך את המוח עם כל הבשר וחלב והתפילים? בוא נדבר איתו ישירות. אם הכל מונח באהבה, לעולם לא תוכל להסביר מה זה כל אתרי מצוות האלה. אהבה, אני כבר שומע את אלה שבליבם שואלים ולא נעים להם להגיד, הוא אוהב אותנו דרך התפילין. אלו יהודים ששכחו מזמן הזה לאהוב. ואהוב זה מה שמתרחש בחיי אבות ובנים, בחיי איש ואישה, ובחיי עדיין אלוהיו. האהבה מזוהה וידועה. אם יגידו לך שאלוהים אוהב אותך דרך התפילין, זה כמו להגיד לך שאשתך אוהבת אותך דרך המקל. זה ברור. אז נתנו לך סתירה ואני אוהב אותך. זה מעשה חסר משמעות. אהבה זה דבר ידוע. היא מזוהה, מסתובבת בעולם האהבה. נא להכיר. אם אתה לא מסוגל, כלומר אתה יהודי, בבקשה. ילד ילד, ותפרד ממנו כמה שבועות, תחזור אחרי כמה שבועות, שלא ראית אותו ותגעגעת אליו מאוד, תרגיש משהו, זה אהבה. זה מעט מאוד, הרבה הרבה יותר מזה, בכמות קורה עם האלוהים. הוא כלפיך ואתה כלפיו. תסכו לי יהודים שאני צריך לדבר אתם ככה. ולכן, זה ברור שבתפילין אין אהבה. גם מי שאמר את זה, זה בגלל שהוא לא רוצה להסתבך עם השכן ערוך. יש לו בעיה, הוא נאמן להלכה. אז הוא חייב להגיד שכנראה שיא האהבה זה בתפילין וכל זה. מהר מאוד הכל יושל, האור הנחש יושל ויחליף אור. אין כלום, אין שום אהבה במצוות, זה שטויות לדבר ככה. זה כמו להגיד, הבעל והאישה מנהלים חיים מאושרים ביניהם, מעולם לא מדברים, הוא משאיר לו פתקים כל יום ואומר לה, תביא קמח, תביא לחם, תבצעי את דבריי, אני הולך בדרכי קוני, ואם את מתגעגעת אליו במיוחד, אז תקחי אחד מהספרים שלי ותלמדי אותם. את לא צריכה להרגיש שום דבר עכשיו. זה לא בשביל אהבה, אין פוסטר של אישה. תלמדי בספרים. זה רק מוח יהודי מנוון. יכול לדבר ככה. רק הנוצרי בשלב שלא נעים לו. הרי בסוף הם אמרו את זה. הם לא יודעים את זה במזיות, הם בכלל, זה מצחיק אותם שאי פעם קיימו את המצוות המזיות. הם ביטלו אותם בסוף. רבי דוד לוי מראה שהכל כבר היה קיים בהתחלה, וזה ברור ש... מה היה? אתה קורא פה את הכוזרי, זה פשוט נפלא. בא הנוצרי אומר, מה זה הצמצום הזה? מה זה הצמצום ממרחבים, מרחבים, נפתח נפשי? מה זה הצמצום הזה? מה זה העניין האלוהי? אני רוצה את הכל! אני לא רוצה ויתורים! אני רוצה שלמות, אני רוצה את האלוהים בעצמו. תנו איזה עץ לנשק, תנו! עץ לנשק, האלוהים בעצמו, תנו לנשק איזה עץ! נכון, הרי זה מה שיצא בסוף, הלך לעמוד, הם נשקו את העץ. הכל אני רוצה. מה קרה? מה זה גורם מה קרה? נקודת ההתחלה ונקודת הסיום הן מחלפי הדדי. הידוע לכם הדבר הזה, שההתחלה והסוף מחלפי. מדוע? כי הן סמוכות זו לזו. אז יש ידיעה, את האלוהים אני מבקש. זה הנוצרי, זה ברור. אבל מה, זה לא נעים להגיד את זה כי הוא דבר דרך היהדות. אז הוא תופס את זה, אומר, האלוהים, הולך ובא, הולך ובא, הנה סוף סוף, הוא הגיע עד פה בפנים. אתה צריך ל... הוא למד את הטקסט היהודי, את הלוגיקה היהודית. עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. מה לצד הסוף? הוסף את זה שנשארת כמו עובד עבודה זרה, אבל הוספת אלמנט חשוב בזה שאתה אוהב את האלוהים והאלוהים אוהב אותך. יצא, כל יצא. איפה זה נחשף? זה נחשף כאשר אחרי שהתפטרת מהמון היהודי הפער, האווילי, ההמון שלא מבין כלום, אחרי דקה שתפטרת ממנו, הלכת להונים, אני יודע, אורטיגורים, קורטיגורים, כל העמים האלה שם שהם הסתובבו, אני מדבר על המפותחים שנמצאים באירופה. הלכת לכל כנופיות הוונדלים, שזה אתה ירדו מהעצים, אמרת להם, האלוהים אוהב אתכם, תאהבו אותו חזרה, הנה העץ. זה ככה שעושה ממנו, הוא פשוט מרסק אותו לחתיכות. אתה צריך לקרוא את זה, פשוט תקרא את זה טוב. אז מה שיש פה זה כמו שיעור גמרתו. האמת שיעור גמרתו צריך רק להראות את הזווית, כלומר, צריך רק להעלות את הכל ולהוריד את הכל. להגיד, לא נקרא את החום, למד את הכל פה, מוריד את הכל שם. רק את הזווית, כמו שאומר הרב ביגרת, אתה קורא את זה, אתה פשוט, אתה כבר מבין את הכל. אתה רק תקרא טוב, אתה יודע איפה להרים את הכל, איפה להוריד את הכל, איפה מגיע השפיץ, הבנתי, בוא נמשיך. זה קשות קריקטורה שלא תאמן, התחלת, אין מסגר, אלוהים, הזה. איפה העץ? תן לזה עץ, מדבן העץ, אני נשק אף עץ. תן לרומם את העץ וכיוצא בזה. איך הוא אומר? הדומה לזה. כל האומות נקראות אל אמונה הזאת. עכשיו מהר, האמון הזה, האמון של עם ישראל הרי אחרי 2000 שנה לא תפס את הנקודה, אז צריכים לפטר אותו. אבל האומות תוך שנייה אחת, ברגע אחד, רק זה אתה. הרי הם עדיין עובדי אלילים שם, איזה אומות מדובר? לא מדובר פה על האומות המתורבתות של היום. הם כולם עובדי אלילים עדיין. עכשיו, תוך שנייה אחת, אתה עשית מהלך. מה הבעיה? מה קשה לאור? זה התשובה, עם ישראל כבר איבד את היכולת לאור. אחרי 2000 שנות, נהיה לא יקרה. שתיקו לאור פה. לא, הוא לא יכול להגיד את זה, כי הוא חייב להיות המשך, הוא צריך להיות מקורי. אבל האמת היא שהעסק הזה עם האלוהי זה משהו נורא, 2000, גם הוא לאור. הם הפסיקו לאור. אבל דווקא עובדי עבודה זרה, הם חיים לאור. תפסיקו לראות עם העצים. הייתי עצים עכשיו רק לנשק, וזה לא האלוהים, העץ. הייתי עצים רק דבר אחד. עד עכשיו שאלת שהעץ זה אלוהים. זה לא האלוהים, זה העץ של המשיח, זה הצלב. הוא האלוהים. זה חילוק מהותי, כי אם העץ הוא האלוהים, ואתה, הרי אי אפשר לאהוב עץ. באמת עובדי עבודה זרה, הם לא אהבו את העצים. זה ברור שהם לא אהבו את העצים. הם היו משועבדים מהעצים. אז מה יש? רגע, את האישה הם אוהבים? בעיה קצת. את הבנים הם אוהבים? אז הם מכירים את האהבה. הנה האהבה מתפשטת בעולם. עכשיו נגיד להם, תאהבו את מקור האהבה. זה שבאמת אוהב אתכם. הרבוע של החום, קר, קר. אין חימום. קח את העץ מהשאלה, תרגיש טוב. זה אומר, זה בצורה הכי... הכי גרוטיסקי כזה, זה בוטה. גרוטיסקי זה מעובה צורה ומרוחך. רבותיי, שאלות שהיו מעודדות את הנוצרי, אני לא מוכן לשמוע. ברור? זאת אומרת, יכול להיות שהנוצרי השמה פה כמה היה מתעודד. כי הוא אומר, הנה יש פה עוד אנשים שאין להם כישרון לאהוב. אם רוצים באמת להבין, מישהו צריכים לחדור לעולם שלו, צריכים להבין אותו. אתם תחשבו באמת שהאלוהים זה מבוע של חום. זה האדם והוא מבוע של חום. ועכשיו אהבה באהבה, תחשבו, כל אחד מאיתנו צריך לנורא ויש לו גם קצת מה... יש משהו, שנכנס לזה קצת. לומדים פילוסופיה, צריכים להיות פילוסופים. לומדים נצרות, צריכים להיות נוצרים. אלא מה? זה מסוכן להיות נוצרים. אז הוא נותן לנו את המינון, עביד הלב את המינון, שבו זה עדיין לא סוכן. אנחנו נמשיך. ברור, החצוף הזה ממשיך להגיד, ואני לא משנה את התורה. וגם הוא לומד את והגית בו עם הלילה. היה 7 מצוות בהתחלה, אחר כך היה 8 מצוות, אחר כך הוסיפו במראה, אחר כך תרי"ג מצוות. בסוף הגיע הדבר, העניין בעצמו זה רק מצווה אחת לאור, ובשעת הדחק, זה המצווה היחידית שהיא ליקום גם. למשל, אם אתה איזה עובד עבודה זורה מאיזה יער, אז התרי"ג זה לא ליקום. היי. אמר הכוזרי, אין בך מקום מסברה. אך הסברה מרחקת רבותרים האלה. הוא לא מוכן לסבול. הנקודה העיקרית שמפריע לכוזרי זה שהסברה מרחקת רבותרים האלה. הוא לא מוכן לסבול את זה שהדברים לא הגיוניים. בדרך כלל פילוסוף, אצלו הכל היה הגיוני. אצל הפילוסוף שאלת איפה הנשומה, ואצל הנשומה אתה שואל ואיפה השכל. נכון? אצל הפילוסוף שאלת מה לישמעאל, מה לאדום וישמעאל שחלקו היישוב. שאלת איפה הנשומה, איפה מה שאדם חש בלי שכל. ופה אתה שואל איפה השכל. כמובן, זה ברור שהכוזרי לא מתכוון שצריך להוכיח את האמונה בשכל. כי הוכיחו את האמונה בשכל. זה הפילוסוף, זה לא מצליח לפעמים. כלומר, אתה לומר שלא תיתכן שתהיה אמונה שתסתור את השכל. הנצרות, אין לה שום בעיה עם זה שהיא נגד השכל. למה הנצרות נגד השכל? כי האלוהים לא בן אדם. והנצרות הפכה את האלוהים לבן אדם. זה נגד השכל. את זה רק הם לא מוכנים להפוך אותו לחתול. למה? בגלל ש... זה נוצר קונטקט. קונטקט אלוהים אדם נוצר על ידי אהבה. וחתול לא יודע לאהוב. גם שימפנזל. טוב, שמענו. אבל אחרי הכל, האלוהים הפך לאדם. זה מה שכתוב פה, זה מה שהרב ציודה אמר לכמרים. זה ברור? זוכרים את הסיפור עם הכמרים? אורתודוקסים, הגיעו קתולים ורפורמים, כולם, כולו בחד המחת המחתינו. אנחנו הולכים לסבול את זה שהאלוהים הפך לאדם. עם תמונות, בלי תמונות, הולכים לסבול את זה שהאלוהים הפך לאדם. זו הנקודה. וגם הנוצרי שפה לפנינו הוא עדיין לא נוצרי קתולי, כלומר אין לו צלמים. יש בזה גם סיבה מהותית. משום שאם אתה מוכן לחיות חיים בעולם אנטי-שכלי, מה מוסגר? לא בעולם לא שכלי, זה ברור שאי אפשר להבין את הדברים לפי השכל. להפוך, הוא מומלץ לא להבין הכל לפי השכל. כל האנשים שמבינים הכל, יש לנו בעיה איתם. מי שמבין הכל, מי שאדם כזה שהוא ישר עונה לך על הכל, מיד יש לו משנה סדורה, כל דבר הוא מבין, יש לו תשובות לכל הדברים, כל הקושיות על האמונה, הוא מיד יתרץ לך שבכלל המדע המודרני זה הפוך. הכל הוא יודע מיד. וכל דבר הוא יודע, וכל תחום הוא יודע מצוין. ואין לו שאלות, יש לו רק תשובות. יש בזה קצת קדמות. יש חוסר מעוף באדם שכל דבר הוא יודע, הוא כבר הבין הכל. זה ודאי שאנחנו לא מתיימרים להבין הכל. האלוהות, מעצם היותה אלוהות, היא בלתי מוגבלת. אבל השכינה ירדה לשכון בעולם. והמינימום שחיי העולם זה לא לסתור את העולם. אתה לא יכול לחיות בעולם, פשוט לסתור אותו. כלומר, לומר שמה שאתה מבין בשכל הוא לא נכון. אתה מבין בשכל שיש אין סוף ויש סוף. האלוהים הוא אין סופי, האדם הוא סופי. האין סופי לא יכול להיות מוגבל. זה מה שאתה מבין בשכל. אתה אומר לך, טוב, אבל האהבה תחפה, על כל פשעים תחפה אהבה. כיוון שבדוויקות האהבה שיש בין האלוהים לאדם, האלוהים יכול להפוך להיות אדם. יש לו לסבול דבר כזה, יש לנו שכל, וכיוון שהדבר הזה סותר את השכל, אז הוא סותר את מציאות חיי העולם, הוא משבר את עצם מציאות חיי העולם. לא ייתכן שדבר מן התורה יסתור את השכל. ואכן כך הדבר. אין דבר מן התורה סותר את השכל. זה לא סיבה, זה סימן. מקווה שברור לכם שזה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא קודם כל ברא את העולם לפי השכל, אחר כך אמר, רגע, התורה, צריך לברוא אותה באופן שלא תתנגש עם השכל. אז כל פעם שהתנגשה עם השכל, אמר, זה מתנגש עם השכל, בוא נזיז שלא יתנגש. זה נקרא סיבה. אתם למדנים, זה לא סיבה, זה סימן. התורה היא סדר העולם. כיוון שהתורה היא סדר העולם, גם היא מתיישבת עם העולם. אתה צריך להסביר את התורה לפי העולם. אבל לא ייתכן שהתורה שירדה לעולם תהיה הפך העולם. זו נקודה לוגית פשוטה. היא לא מבטאת את כל הארס והשלילה והשנאה שיש באהבת הנוצרים. אבל היא, מבחינה לוגית, זו נקודה שהמלך בוחר בה, כי היא הנקודה הכי פשוטה. אתה מנהל דת, סותרת את השכל. השכל הוא כלי השיפוט של אתה ריבונו של עולם. בו אנחנו שופטים דברים. אנחנו שופטים דברים אם הם ייתכנו או לא ייתכנו. אם השכל בא לקבוע את האמת, אז הוא טיפש. אין אבא מינה שהשכל יקבע את האמת. האמת היא מעבר לשכל. ואם השכל אומר שדבר כזה לא ייתכן, לפי כלי השכל הוא לא ייתכן, והוא צודק בזה, אני אומר, השכל שולל. השכל הוא כוח שולל גדול מאוד. לא ייתכן דבר כזה. לא ייתכן שאלוהים יהפוך לאדם. אם אתה אומר שזה כן ייתכן, אתה אומר שאין שכל, אתה אומר שאין משמעות לשכל. אתה אומר ששכלו של האדם נוצר רק כדי שיבנה איתו שולחנות. והוא לא יכול כלי שיפוט. זה מה שהנצרות עשתה, היא נטשה את השכל. בנקודה הזאת בוחר המלך להדגיש. אם כשאתה קורא את רבי יהודה הלוי, אתה רואה את החבר, אתה רואה עוד הרבה נקודות בפנים. אבל המלך בוחר את הנקודה הזו להדגיש. היא נקודה פשוטה. שבה הנצרות מתאחדת עם העבודה זרה, וזה שהיא לא מתיימרת להיות הגיונית. עבודה, יש דת הגיונית, יש אנטי-הגיונית ויש אה-הגיונית. דת הגיונית, אני לא מכיר כזאת. לא יכולה להיות דת הגיונית. זה ברור? נכון, אז הפסיקה להיות דת. היינו, המשגב לא קיים בעולם. דת אנטי-הגיונית, זו עבודה, זו הבנצות. סליחה, יש דת הגיונית, כמו נגיע, זה האסלאם. דת אנטי-הגיונית, זו עבודה, זו הבנצות. יש דת אה-הגיונית, כלומר, היא לא כפופה לכללי ההיקיון. אבל היא בשום אופן הסותרת אותה. חלילה לה, מי מסתור? אתם מכירים את המכיר? חלילה לה, יש להסתור. זה במשך. חלילה לה, שיסתור. שיסתור דבריה משהו מ... ממה שהשכל האנושי אומר. זה היסטור. אז אתה חי בעולם, שהוא לא העולם שלנו. העולם שלנו ניתן לשפוט את הדברים לפי היגיון. וכמובן גם לפי הענבה. אנחנו יודעים שמה שהשכל שלנו אומר, אז לא בטוח זאת האמת. אבל אם תגיד, אם אתה תבוא לומר, רגע, רק שנייה, אתה לא לומר ככה, רגע, אתה חושב שבשכל שלך אתה יכול להבין את האלוה? לא. הבנתי. אז אם אתה לא יכול להבין את האלוה, אולי הוא חתול. הבנתי. אי אפשר להבין את האלוה בכלל, אז אולי הוא חתול. אז אין שכל יותר. יגמר השכל. בשביל מה קיבלנו שכל מעת השם? שדיברו מחשבים במכונות כביסה. אין יותר שכל. מעכשיו, כל תופעה שאתה תראה, אתה תראה רובה. אתה תגיד, מה זה רובה? יש שתי אפשרויות. על דרך השכל הרובה זה משהו שאתה לוחץ על, על ההדק, יש שרשרת פיצוץ, גזים, בסוף אף הכדור. אבל זה, למרות שככה מתכנן, תכנן, לא בטוח שזה משהו ככה באמת, יכול להיות שריבונו של עולם מחזיק את הכדור, כלומר התהילים, הם מחזיקים את הכדור, תהילים נגדים. התהילים מחזיקים את הכדור, מוכרים אותו, מכירים אותו בלב של, ה... של האויב, באותה מידה, זה יכול להיות. אדם יש לו חולה שהרופאים נועשו מחייו. זהו, הרופאים אמרו, גמרנו. יש לו כמה שעות למות. אז מה התגובה? התגובה היא שכל זה כדי שנדע שהחיים זה מת האלוה. הוא יחיה. לא מהרופאים אנחנו שומעים. מי זה הרופאים בכלל? החיים זה של האלוה. והרופאים, זה מה שהשכל האנושי אומר, זה תמיד לא נכון. כי סומכים על הנס, ותמיד, ריבונו של עולם, הוא יראה לנו מה זה חיים. וכל הסגנונות האלה, שהכל בידי שמיים, והכל במה בשם, ואין שכל בכלל. והכליות יועצות עוד לא גילו, אבל יש שם מחשב. בכל כליה יש מחשב. משוכלל מאוד. בטכנולוגיה עילית, לאלה מכל עיליות, מולות עיליות. ויום אחד נמצאו את הטכנולוגיה הזאת. כל הפרסה היהודית הזאת, זה, אני מאוד לא אוהב להגיד שזה נצרות, אבל אני אומר, יש בזה מוטיבים נוצריים. זאת אומרת, כל ההבלה של השכל, זה לא חשיבה, זו איננה חשיבה יהודית. אגב, אני חייב להקשות, שאותם אנשים, אף פעם לא שמעתי אותם אומרים שמה שהם הרוויחו זה הכל נס וזה בעצם לא שלהם. הכל כספיהם זה בידי שמיים, כי הם לא הרוויחו את זה בעצמם. זה הכל הגיע מהשכינה. הם בכלל לא עמלו בזה, רק נדמה להם שהם עמלו בזה. ואם הרוויחו את זה עמל כפיהם, זה לא עמל כפיהם, זה הכל מעט השם. אז הם מתחלקים שלו שווה, מי שלא עמל. כי לא פחות זה שלו. זה בכלל לא שלו, זה הכל מעט השם. זה מה שאמרתי, תמיד יש לו תגזול, ובדרך כלל זה הולך על מה שהשני עושה. הוא לא ריפה. הוא לא המציא את המחשב, זה הכל המצוות. אבל מה שאני הרווחתי דווקא זה כאן שלי. יש איזה דמי אותי גזור, יש קושיה קטנה בעניין הזה. היא לא קושיה שלי, היא קושיה של חובת הלבות, שהוא מאיר, שכל אלו שאומרים שאין בחירה לאדם, לא רואים אותם קופצים מהאש. דווקא נזרים מהאש. למרות שהכל צפוי, והאש בכלל לא שורפת. אם היא שורפת, אתה תיפול לתוכה גם אם לא תקפוץ. אז תקפוץ! מה זה חשוב אם אתה קופץ או לא קופץ? דווקא הם נזרים מן האש כמפני אש. למרות שאולי לא אש, או כן, אולי האוויר הוא אש. מה זה חשוב? הכל בכל מקרה יקרה, והכל צפוי והרשות ממש לא נתונה? זו קושת תורת הלכות, ואני מתרגם אותה לאלה ששאלו את השכל. זה בעצם הקושיה של הכוזרי על הנוצרי. אתה לא יכול להעמיד מהלך רוחני אנטי-שכלי. סותר את השכל, הדבר הזה לא ייתכן. אנחנו חיים בעולם, אנחנו בני העולם. התורה שלנו מתיישבת עם העולם. היא לא זרה פה, היא לא נוכרית פה. יש הקשר טבעי בין התורה לבין העולם. תוסיפו להם בדברים הללו, אמרתי לכם כבר כמה פעמים, אז פה זה לא הרצאה מלומדת, שאני חולק אתכם את מחשבותיי במשך עשרות שנים. מי שישן אחרי טוב בלילה, לא יבין. אנחנו פה עוסקים בכבשונו של עולם, וכמה דקות אנחנו מדברים על דתות שעמלו עליהן שנים. כל פעם אנחנו רואים נתיב אחר באמונה היהודית, צריך להשקיע בזה. זה מחשבה, וגם הרבה איסורים. ומי שיושב כך רגל לרגל וחושב שבאופן אינטלקטואלי יוכל להבין, הוא טועה. עכשיו אני מעוניין להמשיך. אמר הכוזרי, אין בכלל מקום לסברה, אך הסברה מרחק את רוב הדברים האלה. אך כאשר תתאמת הראייה, כך צריך להיות כתוב, הראייה. מדוע? עוד מעט תראו למה, אבל גם כך הוא בגרסת הרב קפח. כאשר נראה לנוכח, גם אבן שמואל יראה משהו דומה לזה, כן, משהו דומה לזה. נפים בריאה עיניים. זה הנוכח של הרב קפח. הראייה, כך לא כתוב, כאשר את האמת הראייה והניסיון, עד שיאמין בו כל הלב, אתם רואים מה זה אמונה, אמונה זה להאמין במה שראית. ולא ימצא דרך אחרת להאמין בזוות משבר אצלו, יתחכם להקשה בנהללת עד שיקרב הרחוק ההוא, כאשר עשו הטבעיים בכוחות המתחילים מה שהם רואים, שאם יסופר להם עליהם בלי ראותם, מתחישים אותם. כאשר רואים אותם, מתחכים, יסיים להם סיבות מהכחבים ורוחנית ללכור. זאת אומרת, אם הוא מודאג על המגבלות של השכל, הוא אומר, אם אתה תראה דבר חדש, יצא לנסח מחדש את התפיסה השכלית. כלומר, אם אתה תראה בעצם שיש אינטליגנציה להקביש, כלומר, אם יבוא מישהו יגיד לך, תשמע, החיה הכי אינטליגנטית ביקום זה הקביש. הם טובים את קוריהם. כשהם טובים את הקורים, זה שדר. ככה הם מנבדים אותנו. אתה חושב שאתה מנבד, בעצם אתה מנובד. נוסח אחר, הכלב, למה הוא כל הזמן צוחק? יש הצחוק הכלבי, זאת אומרת, הם נראים קצת מכרחים הכלבים. הוא צוחק עלינו, כי אנחנו חושבים שהוא הכלב שלנו, כאשר אנחנו הכלב שלו בעצם. עכשיו, אני אגיד לך משהו דבר כזה, אתה תגיד שום תורה. כמובן, באופן מדהים, אם תגלה, מה שלא יקרה לעולם, אבל אם תגלה שיש לכלב אינטליגנציה, אז אתה צריך לנסח מחדש את המושג אינטליגנציה. זה לא נעים, אבל כנראה שמה שקראנו אינטליגנציה, זה איזה רפלקס. אינטליגנציה זה משהו אחר לגמרי. אבל אם יבוא אדם יגיד, כן, הכלב הוא אינטליגנטי בעולם, אתה לא יודע את זה. אז תראה, בגלל הוא צוחק, הוא צוחק עלינו כל הזמן הכלב. אתה הולך קדימה, אתה הולך עם השרשרת, נדמה לך שזה אתה הולך עם השרשרת. הוא יודע לנווט אותך, יש, הוא משדר משהו, יש לו, הוא חושב לאן ללכת, ויש לו מנגנון שלם שגורם לך לחשוב שאתה בן חורין כשאתה לא בן חורין. עולם שלם של ספרי מדע בדיוני בלירה. אז מה אומר רבי ילד? כשזה יקרה, אני אנסח מחדש את עולם המושגים שלנו. זאת אומרת, אבל להגיד מראש שאין עולם מושגים, מה להגיד? בעצם אין כלום, הכלבים אינטליגנטיים, או לא. הכבישים אינטליגנטיים, או לא, אולי השולחן. מי יודע מה אינטליגנטי? אין עולם, אין חיים, אין כלום. כל זה דברים בטל. כשהתברר שהכביש אינטליגנטי, אנחנו נגדיר מחדש כל מערכות האינטליגנציה. ותהיה לנו, אני מתבייק כאן הקשה, משבר גדול. אבל להגיד שיום אחד תגלה שהאלוהים הוא בן אדם, למרות שאלוהים הוא יכול בן אדם, כמו להגיד שמחר בוקר אתה תקום, תמצא את עצמך בלב המדבר, מלך קושי. יכול להיות שתהיה כמחר, מי יודע מה יכול לקרות מחר. זה לא יקרה מחר. ואם זה יקרה, כשזה יקרה, תמודד עם זה. אבל אתה לא יכול לחיות באופן שזה יקרה מחר. מה שהנצרות עושה לחיים, הם מפסיקים את חיים. כי אתה אומר שכל המושגים שאתה חי לפי הם לא קיימים. כי יש איזה אחד שהחליט להיות אלוהים. או אלוהים שהחליט להיות בן אדם, לא משנה. אבל כמובן, שאם אתה תתוודא למציאות חדשה, תצטרך לנסח מחדש את עולם ההבנות שלך. זה דבר מאוד חשוב. זו פתיחות. אתה מודע לזה שיכול להיות שיש מציאות שאתה לא מכיר. טוב, אז שתהיינה. נדבר. אבל בינתיים, מה שאתה אומר זה שאין שכל. בשם איזה משהו שאין שום סיבה לומר אותו. אתה מחליט שאין שכל, כאשר במציאות יש שכל. אז מה, לא יודע מה הוא מתכוון, הכוחות המופלאים, אני אומר שיש מי שאומר, זה המגנט או משהו כזה, אני לא זוכר.
הוא אומר שהם כן ראו, לא?
מי ראה?
הנוצרים. מי שראה ראה, אני לא ראיתי.
בסדר, אין סיבות מספיקות. מה שהוא אומר, זה לא ראיתי.
אבל מי שראה, זה כן עושה לו.
טוב, אז שיתנסה לעשות הסרן מחדש, אני אמרתי לו משהו. אני אומר לך, שלי אין לך, בשבילי אין לך מקום לסברה. זה כנראה לא בשבילי, זה שכל האנושות כולה, חוץ מכמה שראו לדעתם. אחר כך קרה לך... צריך לקרוא כל הדברים קודם, רבותיי. צריך לקרוא... אנשים לא קוראים לך כדורי ברצינות. זה עושה, עושים קולות עם הידיים ושומעים שיעורים. צריך לקרוא את הדברים בצומת לב. כמו שאתם לומדים ראשון. כמו שאתם לומדים רמב"ן על הש"ס. ולא מהדורת מסורת הרב קוק. כלומר, ברמב"ן הישן צריך לשמור את השיניים בשביל להבין, לחבר מילה למילה. אני אשקיע בזה, לקרוא אותו טוב טוב, זה ספר מאוד מדויק כזה. וכך, ויש בו אומנות שמצד אחד ניסוח, ומצד שני מרחבים עמוקים מאוד של מחשבה. טוב, אני רואה שכל פעם שאני אומר זה משהו חדש, אז חושב שאני פה... יש פה שני רבדים, אחד הספר, אני לא אתן לו לבלבל אותי, אני אגיד מה שאני חושב, ובאמצע אני אקריא קצת מהכוזרי. כל פעם אני אגיד מה אני חושב, אני אקריא מהכוזרי, וככה נעבור את השנה. כאשר אני אקרס את זה בדיוק הפוך, אני ממש אין לי פה הרבה מחשבות, יש לי הרבה דברים אחרים לומר. אבל אני לגמרי בהתבטלות לפשט דברי רבי יהודה הלוי. זה מטרה בשיעור הזה, ללמוד פשט בכוזרי. כמו שלומדים פשט בגמרא. זה בדיוק אותו דבר, אותו פשט. זה גם מבחינתי, זה גם שיעור גמרא, אני לא... אני פה מלמד גמרא בישיבה הזאת. אתה כוזרי, פשט, מדקדק עם המילים, מסביר. אחר כך יש לכם... פשוטה שלפניה, פשוטה של אחריה, כמו שיעור א' אתכם, אחרי זה גם שאתם, אני באמצע לומדים פשט. אבל אתם מגיעים לפה, כשנראה לי חושבים שקראנו, זאת אומרת, יאללה, נוצרי, משהו נוצרי, אחר כך המוסלמי, המוסלמי, הפילוסוף לפני זה, הפילוסוף, כולם לא בסדר, רק עם ישראל, אין כמונו, תורת ישראל, ארץ ישראל, משוחררים. אז זה ככה, אז בטח שאנחנו תמיד נגיע לשוקת שבורה. יש פה עבודה רצינית, יש פה מחשבה, כל מילה בסלע. צריך לקרוא טוב טוב את הדברים, ולחשוב עליהם. עולמות שלמים נפרסים פה במילים קצרות מאוד. סליחה שאני מוצא לך, אתה עושה את זה בחזרה מי?